שלום לכם צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית נוספת בסדרת תוכניות הפתרון, בה אנחנו מבררים את הגישה הכלכלית חברתית של חוכמת הקבלה. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
אופיר לוי רואה חשבון. שלום. ואיגור ליטווינוב כלכלן ויועץ עסקי.
שלום.
הרב, היום אנחנו רוצים לדבר על נושא בוער בחברה הישראלית. התוכנית היום מצולמת בסמוך למהומות חסרות תקדים שקורות ברחבי המדינה. מהומות בין העדה האתיופית לבין משטרת ישראל ושיח ציבורי סביב השאלה מה היחס הנכון כלפי אותה קבוצה וקבוצות מיעוט בכללם. היום נרצה להתמקד על הסיבות וההשלכות של המדיניות הכלכלית כלפי קבוצות מיעוט. אנחנו, הדעה הרווחת שהכל מתחיל ונגמר בכסף. וכלומר, גם הבעיה מקורה בחוסר משאבים, וגם הפתרון הוא בהקצאת משאבים. אמנם הדוגמאות שלנו יהיו על העדה האתיופית, כיוון שזה הנושא החם היום, אבל המטרה שלנו היא לברר כלפי כלל קבוצות המיעוט, ויש לא מעט כאלה במדינת ישראל. קשישים, מובטלים, אמהות חד-הוריות, עובדי קבלן, הכל סוגים של קבוצות מיעוט. אז השאלה הראשונה שלנו היא, בהתאם, התגובה הראשונה של המערכת השלטונית הייתה בנכונות להגדיל משאבים ותקציבי סיוע לקבוצות המיעוט. מה דעתך על הגישה הכלכלית שאומרת שכדי לעזור, שצריך לסייע לקבוצות המיעוט יותר מאוכלוסיות אחרות, במיוחד בקצבאות ובמדיניות רווחה?
אני לא רואה בכלל בעיה בזה. אנחנו פעם חשבנו שעל ידי זה שאנחנו מתפתחים בטכנולוגיה בעיקר, אוטומטיזציה של כל מיני תהליכים במפעלים, אז ודאי שאנחנו, וגם כן תוספת האוכלוסייה, אנחנו נגיע למצב שיהיו הרבה אנשים פנויים מעבודה. וכאן יש, היו לפנינו שני דרכים. דרך אחת, לקצץ את הזמן העבודה, שאין צורך לעבוד 8 שעות או 10 שעות, אלא אותו דבר על ידי המכונות, על ידי טכנולוגיות, ביוטכנולוגיות וכן הלאה, אפשר לעבוד חצי זמן. והחצי שני, מה לעשות עם זה? וכאן הייתה הבעיה, שאם אנחנו ניתן לאנשים זמן פנוי, אז אנחנו נעשה מהם איזה חייל מסוכן לחברה, למדינה, ובמיוחד למי שמנהל את המדינה. לכן, הלכנו בכיוון אחר. בו אנחנו נשאיר אותם בעבודה, ושיעבדו כל יום שלם, ועוד נביא כל מיני מקצועות כאלה שאין בהם בעצם צורך כל כך. אלה סתם ככה שיהיו. העיקר שיהיו לא, שיהיו שלא יהיו פנויים, בוא נגיד. כי אנחנו רואים במקומות איפה שאנשים פנויים, שם המאומות, שם הבעיות, אנחנו רואים את זה בחול, כן? במיוחד שם, בצרפת נגיד. כן? ואנחנו כך רואים שהאנושות כך מתגלגלת. ואין פתרון לזה. אנחנו עכשיו מגיעים למצב שאנחנו יצרנו, בעצם יצרנו אותו בעצמנו, לפני עשרות שנים. הבעיה היא התחילה משנות ה-60 בעצם, של הזמן הפנוי, ולכן אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים עם האוכלוסייה שאין לנו במה להשיג אותה. וכאן אנחנו נתקיים בבעיה, איך? או ללמד אותה ולהכניס אותה לאיזשהו בכל זאת עיסוקים, עבודות, כן? שהם יהיו שם עסוקים, או מה אנחנו עושים עם האנשים האלה? אנשים מיותרים בעצם, בסופו של דבר. נטל. ואני חושב שזה שורש הבעיה. חוכמת הקבלה היא אומרת שאנחנו צריכים להסיק את האנשים בזה שיש עבודה שאדם צריך לעשות, באמת עבודה, שזו עבודה חברתית. להפוך את החברה לחברה מחוברת, יפה וטוב, שהיא עוסקת בחיבור ההדדי, בלהעלות את עצמה לדרגה יותר גבוהה, ביחס איש לרעהו. וזו עבודה, להתייחס לזה כלעבודה, שצריכים אנחנו בזה להסיק בעצם כל אדם ואדם במדינה. כי אם לא נעשה זאת, אז אנחנו מגיעים למצב שאם קודם, עד לפני נגיד 100 שנה, אדם היה חייב לעבוד, אחרת לא היה לו מה לאכול, היום הוא פטור מהפחד הזה, שלא יהיה לו מה לאכול, מה ללבוש וכן הלאה, אלה אנחנו צריכים להביא אותו לעבודה שהזמן, זמננו ממש, המצב שלנו הוא דורש. זה עבודה בחיבור בין בני האדם. כי אחרת הם מזה, מחוסר החיבור ביניהם, הם יהיו מסוכנים. לא בגלל שיש להם הרבה זמן, ואנחנו צריכים להכניס אותם לכל מיני עיסוקים, שהעיקר שיתעסקו כמו ילדים, שאתה נותן להם משהו והם עסוקים, ואז אתה רגוע שיש להם מה לעשות. אלה הזמננו, בדורנו, נדרש שאנחנו נתחיל להתקשר בינינו בקשר טוב. ולהביא את האדם לקשר הטוב עם האחרים. זו עבודה גדולה. וזאת העבודה שבאמת כולם, כולל אלו אנשים שנמצאים בעבודות הכרחיות. כן? חקלאות, נגיד, עבודות ממש עבודות. לא עבודות של המעמד ביניים שמעסיקים את עצמם ואחרים סתם עבודה. סתם עיסוקים שאין בהם שום צורך. ולכן אנחנו צריכים לפתח ממש מאפס את השדה הזה, מקום לעיסוק בטכנולוגיה החדשה הזאת, לשפר את האדם, לתקן את האדם, להביא אותו למצב שהוא ידע איך להתקשר יפה וטוב לאחרים. וזו מקצוע, אני מסתכל על זה כמו על מקצוע, שבו בתוך המקצוע הזה, כולנו חייבים להיות עסוקים כל אחד זמן מה, מהסך הכל השעות שלו. ואם אנחנו לא נעשה את זה, אין לנו אפשרות מאמריקה, מישראל, מאירופה ובכלל בכל מקום, בכל מדינה, אין לנו שום אפשרות למלות את האדם בעבודה כזאת, בעיסוק כזה, שהוא יהיה עסוק ודואג לביגוד וללחם. כי כבר הגענו למצב של התפתחות כזאת, שזהו, זה תהליך שעברנו אותו באבולוציה שלנו. לכן אני לא רואה בכלל את הבעיה באותם האנשים שהם נמצאים ללא עבודה או ללא עיסוק. אני רואה את הבעיה היא באותו חלק מהחברה האנושית, שהיא יכולה לסדר את החברה, את המדינה, את העם, בצורה כזאת שלכל אחד תהיה העבודה ההכרחית הזאת. שאנחנו חייבים עכשיו לבצע בינינו.
אנחנו מנסים, רב לייטמן, לברר מה היחס נכון, לפחות בימים האלה, שיש איזו תקופת מעבר, או עד שבאמת המציאות הזאת שאתה מדבר, תהיה יותר מוחשית. איך היום נכון לפעול כלפי אנשים שהם, שהם בעלי יכולת נמוכה יותר להתקיים, להתפרנס, האם אנחנו צריכים לתת להם כסף, האם אנחנו צריכים לתת להם כסף רק אם הם יוצאים לעבודה, יש גישה שאומרת, בוא תעודד אותם, תעודד אותם להשתלב במערכות הקיימות ותיתן להם מענק. יש גישה שאומרת, תן להם קצבה בכל מקרה. עד שנגיע באמת לאותו מציאות שאתה מדבר, מה נכון בינתיים לעשות?
אין בינתיים. זה אתם תמיד רוצים לעשות משהו בינתיים. כי אתם יצרתם לעצמכם כל מיני עבודות שאין בהם שום תועלת. סליחה, אני רואה לפניי בעצם...
מנהיגי העולם.
לא מנהיגים.
בקנים.
לא, לא, לא. אתם מציגים... אתם מציגים לפניי אותה שכבה בחברה האנושית שאין בה שום צורך. סליחה שאני כך אומר. אתם מייצרים מקומות עבודה, פקיד על פקיד, על גבי פקיד ועל גבי פקיד, ואלו בודקים ואלו גונבים ואלו ככה ואלו ככה. יצרתם איזושהי שכבה, כמו בסנדוויץ', שאין בה שום צורך. אין בה. הם לא עושים כלום, חוץ משבונים לעצמם מקומות הפרנסה. עושים מעצמה, ביניהם תחרות שאין בה שום צורך גם כן, וכל זה בועה על גבי בועה. ועכשיו הבעיה שלכם, איך אנחנו נסדר את החיים, שיהיו רגועים ושיהיו ככה מקובלים לכולם. זה לא יקרה. צריכים ללמוד את התהליך שהחברה האנושית מתפתחת, ומה אפשר לעשות, ולא מגובל כלכלי. כלכלה כאן בכלל לא משחקת כלום.
יוצא שדווקא עכשיו כאילו הבעיה המהותית זה
בעיה לא, חברתית.
בעיה חברתית, זה, כן. לא, זה לא עם אותה שכבה המיותרת, כאילו מעמד הביניים שתיארת אותו עכשיו, אלא עם השכבות שהן יותר נמוכות. פה פתאום מתעורר את הקול הצועק הזה, כאילו שמגיע משם.
אני חושב שאותם האנשים שאין בהם צורך הכרחי שהם היו עסוקים בכל מיני כאילו עבודות, וכאילו שמייצרים משהו ומייצבים משהו למדינה, אותם אנשים שאנחנו נקבל אותם כי באמת אנשים פנויים. לא מקצוע חופשי, אלא חופשי. בלי מקצוע, הוא חופשי. וגם כן אלו האנשים שלא מסוגלים לאיזה עבודה, וגם אלו אנשים שעסוקים בכל מיני עבודות שאין בהם שום צורך, הם כולם... זה לא שאנחנו מוצאים אותם מיד ומכניסים אותם לאיזה מכונה שתעבוד על החינוך שלהם ותרבות והעיקר, זאת אומרת, המכוון לחיבור בין בני אדם. אבל בעצם אנחנו צריכים לעשות כך בכל השכבות, בכל השכבות. איפה יש יותר פנויים, איפה שפחות פנויים מהעבודות הכרחיות למדינה. ולפי זה למיין וכל בן אדם ודם, להביא אותו בסופו של דבר כל אחד, אפילו שהוא, לא יודע, כמו רופא, כמו אופה לחם, כמו עושה משהו הכרחי, כן? גם לאנשים האלה אנחנו צריכים לסדר כך יום העבודה, שחצי מיום העבודה הם היו בלימודים, בהתעסקות בזה שהם מכינים את עצמם, גם בתיאוריה וגם במעשה, לחיבור הנכון בחברה. הבעיה היא חברתית, ומאומות האלה אתה לא יכול לסתום בכסף ובכלום. אז אנחנו מגיעים למצב שמדינה שלנו גם ככה, היא כולה מחולקת, כולה מפוצלת, כולה שבורה, כן? מבחינת החברה. אין פתרון אחר, אנחנו הגענו סוף סוף למצב שצריכים להבין מה הבעיה.
אתה רואה באירוע הזה חלון הזדמנויות?
אני לא רואה חלון הזדמנויות, אני רואה הכרחיות, הכרחיות מאופק לאופק, מקצה לקצה, ולא חלון. אלא אנחנו נמצאים עכשיו לפני בעיה שהיא כמו ים לפנינו. ואנחנו חייבים את הבעיה הזאת לפתור.
כלומר, אם אנחנו נדרשים היום להגיב לשני הקולות שאופיר תיאר שקורים במדינה, חלק אומרים, באמת צריכים לתת להם קצבאות ותמיכה כדי ליצור להם שוויון, חלק אחר אומר, מה פתאום, תנו להם דחיפה ראשונית לחינוך, לרכישת מקצוע, כי אחרת הם יהיו טפילים על החברה. בין שתי הגישות האלה...
אין צורך במקצוע, אין צורך בכלום. אתם תייצרו בזה עוד 1,000 כל מיני ארגונים מצד המדינה, מצד החברה, שיטפלו בכלום, בדברים שאין בהם צורך. אתה חייב להעסיק אותם בעבודה, שבעבודה הזאת יש מקום לכולם. זה עבודה בחיבור בין בני אדם. ובזה הם ירגיעו. כל אחד בזה, אם ייכנס, הוא יראה עד כמה שהוא חשוב וכמה שיש לו עבודה.
יש לו היום עבודה כזאת להיכנס אליו, נגיד שאנחנו צריכים עכשיו להגיב. הנה, בואו תיכנסו לעבודה ציבורית, מסבירים שאין צורך בכל ה... זה לא יוביל לכלום וזה לא יוביל לכלום.
כן, ודאי. זו העבודה שחברה האנושית היום דורשת. קודם כל, אנחנו הגענו למצב הגלובלי, כן? ככפר אחד, ואנחנו יותר ויותר מתרחקים אלו מאלו, גם המדינות וגם העמים וגם כל אדם ומשפחה והכל, אנחנו חייבים להביא לחברה האנושית אותו מכשיר שהוא יתחיל להדביק אותנו, לחבר אותנו בינינו מהמשפחות, מהילדים והורים ושכנים וחברה יותר, ועד שאנחנו נתחבר, עד שאנחנו נהיה מתאימים לאותה המערכת ש... התגלה ככה כביכול מלמעלה מצד הטבע, בתוך במגמת ההתפתחות של האנושות. אנחנו חייבים להתאים את עצמנו למערכת שאנחנו נמצאים בה.
לאיזה עבודה ציבורית היית עכשיו מכניס את אותם קבוצות מיעוט אם היית מקבל הזדמנות? עכשיו קח את אותם אנשים שמוחים, מה היית עושה איתם?
מסגרת, שבמסגרת הזאת הם עסוקים גם בלימוד, כן? גם בתרבות ו- 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 ולימוד, לתת להם הכל מה שנותנים לאדם, להכניס אותם כולם לבית ספר הזה המיוחד. והעיקר שחצי מהזמן הם עסוקים בפעולות חברתיות ביניהם.
שזה בעצם הפתרון שלנו לכלל המובטלים, לא מבדיל, כן, קבוצות מיעוט, כן.
זה לא חשוב.
תמיד דיברנו עליו.
זה פתרון לכולם. לכולם, אפילו לאלו שעסוקים מאוד. אז אנחנו מדללים אותם, אנחנו מכניסים לשם עוד כמה אנשים במקום כל אחד, ואז אנחנו, אלו שצריכים לעבוד 10 שעות ביום, יש כאלו הכרחיות. אז אנחנו מדללים אותם בתוספת אנשים לאותם המשרות, ולכל אחד כך אנחנו רואים שמתגלה הזמן שאפשר גם כן לעבוד איתם, לטפל בהם, לחנך אותם. אני לא רואה, אני רואה את זה רק בעיה חברתית בלבד. ובבעיה חברתית הזאת כולנו. גם אלו שאומרים שהזנחנו אותם, גם אלו שאומרים שצריכים לטפל עכשיו בהם, כולם צריכים חינוך, קודם כל.
אני רואה שאתה לא מבדיל בכלל בקבוצה כזאת, קבוצה כזאת.
לא.
כן, אם נסתכל מצד הגישה, יש משל כזה יפה בקבלה, מדברת על עשיר ועני, שאני בא ומקבל מהעשיר כל מיני עטבות, וכשהם מגיעים בסוף הסיפור, הוא שואל אותו, אם אתה מרוצה עכשיו, אז הוא אומר לו, לא, אני לא מרוצה, כי אני רוצה להיות כמוך בעצם. האם מפה אנחנו יכולים לגזור איזושהי גישה אידיאולוגית של חוכמת הקבלה, כלפי בכלל נושא של החלוקות למיניהו? אם אנחנו יכולים לקחת את זה כאיזשהו משל, לגבי העתיד, איך ייראה בכלל חלוקה כלכלית, לא כלכלית, מבחינת החברה, איך זה יתבצע?
חלוקה צריכה להתבצע לפי הכרחיות האדם. לפי הכרחיות האדם. אתם הלכתם מפחד שלכם, מאנשים הפנויים מהכל, אני מבין את הפחד הזה, שאם עכשיו, נגיד, במדינה שלנו, יהיו נגיד 20-30% מובטלים, והם יקבלו הכל. אבל הם יהיו פנויים. האנשים האלה הם מאוד מסוכנים. אדם חייב להיות עסוק. זה כמו ילד. אתה חייב להעסיק אותו במשהו, ואז אתה יודע ש... אז במקום להעסיק אותם בחינוך, בתרבות, במשהו, המדינה לא... המדינה הלכה לכיוון אחר. אנחנו נכניס אותם למקומות עבודה על ללא צורך, כן, ויהיו עסוקים. וזה עולה לנו הרבה מאוד כסף, כוח, סבל. כי אנחנו בעצם מייצרים כאן בועה, שבה עסוקים אולי 90% מהאנשים, אנחנו, נו, נגיד לא 90%, מיד קשה לנו לדבר על אחוזים כאלה, אמנם שזה כך. 50% מהאנשים, והם עסוקים. אז צריכים אנחנו למיין את כל החברה, אבל אתה לא יכול להגיד, האלו לגמרי לכו ללמוד, האלו לגמרי לכו להתחנך. אלה אנחנו צריכים לדלל את החברה מלמעלה למטה כולה, בצורה כזאת שבמקום מה שאדם אחד עושה, שיעשו את העבודה הזאת שניים, שלושה. ואז לאלו שנמצאים בעבודה, יהיה להם זמן פנוי, חצי יום. ואז אותם אנחנו מכניסים למערכת החינוך.
למה? כי הם צריכים להרגיש את עצמם שווים בעצם, שהם צריכים לעבוד, לדלל, למה לדלל בעצם? למה לא לתת לחלק ללמוד ולחלק לעבוד?
כי כל אחד חייב לעסוק ביצירת הקשר הנכון החברתי. אתה לא רואה שכל המדינה היא כך נפוצלת, בעיה היא רק עם היוצאי אתיופיה. אני רואה הבעיה היא לא, לא, לא ביניהם, הבעיה היא בכלל, בכל השכבות ו...
רב לייטמן, אני מקשיב לך ואני לפעמים אני לא מבין על איזה תקופות אתה מדבר. האם הדברים שאתה אומר זה למימוש היום?
כן.
היום אם אנחנו ממשים מה שאתה אומר, המדינה קורסת כלכלית.
לא נכון.
קורסת, בוודאות.
לא, זה לפי, עזבו, כאילו שאתם מבינים כלכלה. תסלח לי שאני ככה. אני מזלזל במקצוע שלכם עד הסוף.
בסדר, אבל...
כי אתם יודעים רק דבר אחד. איך אנחנו נעשה באותם הבועות שאנחנו בנינו, באותם החשבונות שאנחנו רגילים לעשות, איך אנחנו בונים מהם עוד... שום דבר לא קורה לפי החשבונות שלכם.
מה שאני שואל אותך זה איך אנחנו לוקחים את הבועות ומעבירים אותם לחוף מבטחים בלי שהמערכות יקרסו. כי כרגע הן עובדות לפי תוכנת הפעלה מסוימת, צריך לעבוד תוכנת הפעלה אחרת.
כן.
אתה מדבר רק בתוכנת הפעלה אחרת, ואני מנסה להבין מה ייקח את שתי המערכות האלה ממקום למקום.
מה הוא המעבר?
מהו המעבר הרציונלי כלפי המערכת שקיימת כרגע? כי אם זה לממש מחר בבוקר מה שאתה אומר, המערכת הזאת היא קורסת. ואז יהיה לך פה אלה משמור, לא יודע מה יהיה.
לכן אני אמרתי שזה לא צריכים לעשות כך. אני לא בעד שהיא תקרוס, נכון, שאנחנו נחיה עוד קצת בשקר הזה, מה שחיים היום, כן? כאילו לפי חוקי הכלכלה, שאתם חושבים שהם חוקים, ואני רואה ביניהם רק המסגרת קשוחה מלאכותית שאתם שמים על כולנו, ו... מה שאני אומר, שצריכים לדלל את האנשים שכאילו עובדים הרבה שעות, ועל ידי זה לתת, להוציא אותם לחופש. זה לא חופש, זה חופש מהעבודה שלהם. ומיד, נגיד, כל אחד ואחד, עכשיו, מעכשיו והלאה, הוא שעתיים ביום, נמצא במסגרת החינוכית החדשה. נצטרך לזה המון אנשים שיטפלו במסגרת הזאת, שהם יהיו המחנכים, אנחנו צריכים קודם להכין אותם, זה לא מיד. אני לא אומר או זה ומיד לבצע פעולה כזאת, אלא אנחנו צריכים להכין את המסגרת הזאת, ולאט לאט כשאנחנו מכינים אותה, גם מתחילים לקבל לתוכה אנשים מכל הרמות של החברה, שכולנו נכנסים ומתחילים להתחנך בצורה חדשה.
אוקיי, אז במסגרת השינוי ההדרגתי הזה שאנחנו מדברים, כלפי הנושא הזה שעכשיו עלה, שיש אנשים שמרגישים שלא נותנים להם מספיק כסף, היום זה אתיופים, מחר זה אימהות חד-הוריות, אחר כך זה נכים.
כן.
איך נכון, במסגרת המערכת הזאת, המעבר ההדרגתי, כרגע צריך לטפל בזה.
כן.
אני לא יכול להגיד לאתיופי שאין לו זה, בוא תהיה שעתיים.
מה לעשות?
איך לטפל באוכלוסיות האלה בצורה נכונה? לתת להם כסף שיהיו פרזיטים, או לתת להם תמריץ שכן ישתלבו באיזושהי צורה?
מה ההבדל בין פרזיטים האלו שמקבלים כסף ויושבים בבית, כי אין להם מקום תעסוקה, בין הפרזיטים כאלה שיושבים בכל הבנקים ובכל מיני מקומות, ויוצרים לעצמם מקומות עבודה, המכובדת, כן? וכאילו עשו מעצמם קלאסה כזאת מיוחדת, יפה, שלא עושים גם כן כלום? מה ההבדל? אני רואה את זה בעיניים אחרות לגמרי ממך.
זה בדיוק הבעיה, אני חושב, שאנחנו לא מצליחים להגיע לזריעה משותפת, ואז אנחנו לא יודעים איך לעבור. אותו בנקאי שכביכול מרוויח כסף ומשלם מיסים, הוא כביכול תורם לבנייה של הכלכלה בישראל. אותו אחד שמקבל קצבאות, הוא שואב מאותו בנקאי את הכסף. כי אם הבנקאי לא יעשה כסף, לא יהיה למי לשלם גם את הקצבאות. זאת אומרת, המערכת היא בנויה, אין מה לעשות, גם היא עובדת גרוע, היא באיזשהו מקום, היא עובדת.
עובדת.
גרוע, אבל עובדת.
כן.
ואני מנסה להבין איך אנחנו עוברים למערכת שאתה מצייר. ברור לכולם שזה מערכת הרבה הרבה יותר טובה, אופטימלית, האידיאולוגיה מאוד מאוד נכונה. אבל כרגע המעבר הוא כאילו נראה...
מה?
בלתי
מה?
אפשרי.
לא, לא, לא. מעבר לא בלתי אפשרי. אנחנו יוצרים מקומות עבודה לנגיד 100,000 איש, אנשים חדשים במדינה שצריכים להיכנס לשוק העבודה. 100,000 איש. 100,000 איש האלו, הם יהיו, הם עכשיו צריכים ללמוד איך אנחנו מתקנים את החברה שלנו. איך אנחנו עוברים על הבעיה החברתית. אז קודם כל אנחנו מכניסים אותם ללימוד, ותוך נגיד חצי שנה או שנה הם לומדים. זהו, מדינה מקבלת על עצמה את הבעיה הזאת לספק להם מלגה, ויש לנו אחרי זה אנשים שיכולים לצאת לחברה ולהתחיל לעבוד עם כל האוכלוסייה מלמעלה עד למטה.
הרב לייפמן, אנחנו נמשיך לגעת בנושא דומה גם בתוכנית הבאה, בינתיים, מבחינת מגבלות הזמן, אנחנו חייבים לסיים. אז צופים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו בתוכנית נוספת בסדרת תוכניות הפתרון, בה ביררנו את המשנה הכלכלית-חברתית של חוכמת הקבלה. תודה רבה, הרב לייפמן, תודה לאופיר, תודה לאיגור, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה. תודה ולהתראות.